מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. שלום, בוקר טוב, שבוע טוב, שלום דוד, מה נשמע, מה שלומך?
שבוע טוב בצלאל, מה שלומך?
ברוך השם, ברוך השם, מצוין, משתדלים לפחות. מה אומרים בתחילת שבוע? אנחנו ביום ה-30 למלחמה הזאת, אתה שם לב כמה זמן עבר מאז אותו יום נורא של תחילת המלחמה?
כן, כן. חודש ימים, צריך לומר. האמת שאתה יודע, אתמול ראיתי ככה שבצהל אפשרו לכתבים צבאיים מסוימים להיכנס איתם יחד לרצועת עזה. אתה לא מצליח להבין בדיוק מה קורה באמת בתוך השטח, כי עדיין אתה שומע של, ושוב אני אומר את זה, אתה יודע, כאזרח, פחות כאחד שמבין בכוחות ובצבא ובביטחון ובכל זה. אתה, אומרים לך שעל צפון הרצועה צהל שולט ממש במלואה, אבל משם ממשיכים לצאת גם פיגועי ירי לעבר שטח ישראל, וגם הלילה שמעתי שמצפון הרצועה ניסו שני מחבלים לחדור לתוך שטח ישראל. זה דבר
אין
אחד.
זה ברור,
זה דבר
אחד. ואל תשכח שהמנהרות מתחת לצפון הרצועה עדיין שרוצות מחבלים, לא הרגו עדיין את כולם.
כן, לא ספק, זה לא ספק, אבל צריך, אתה יודע, לשקף את התמונה כמו שהיא. מהצד השני, עדיין הם מצליחים להוציא ירי למרכז הארץ, אם כי צריך לומר, וצריך לומר את זה, ולהסתכל, אתה יודע, על חצי הכוס המלאה, על מה שמעודד כאן, הירי הולך ודועך ודועך ודועך, ברוך השם, ונקווה שימשיך עוד ועוד לדאוך. אתה יודע, בכל איזה מתח או כל מה שהם לא עושים, אם היינו רגילים ל-4, 5, 6 פעמים ביום לאזור המרכז, היום זה כבר פעם, בין פעם אחת לפעמיים, ובכל מתח איזה 6 או 7 עירותים, ברוך השם שרובם מוצלחים. וכן, צריך כן להסתכל על זה, אתה יודע, מצד אחד כאב עצום, כאב עצום על כל חייל שנופל ועל כל משפחה נוספת שמצטרפת אל השכול והבלה, ובאמת כאב עצום. אבל מהצד השני כן להסתכל באמת על חצי הכוס המלאה בעניין הזה, שכן אתה כן רואה יש שיפור כבר משמעותי בשטח. נכון, זה לא מיקוד חמאס עדיין, זה לא הכרעה, אבל זה בדרך לשם.
שלחתי לך טבלה של מספר האזעקות. לא כל האזעקה היא באמת ירי, כי יש גם אזעקות שווא, וגם לפעמים יש אזעקות בכמה וכמה אזורים כמקדם ביטחון. אבל הטבלה הזו ששלחתי לך משקפת את מספר האזעקות כל יום ויום, החל מאיסור חג, מיום אחרי שמחת תורה, כי שמחת תורה היו איזה, לא יודע, 3,000 אזעקות. אתה רואה באמת שהמספר הולך ויורד. דווקא אתמול בשבת היה ריבוי ביחס לכל השבוע שחלף. נכון. הייתה כל השבוע ירידה, נכון. ובשבת עלייה. אבל
נכון,
כן,
בגדול, אבל צריך לומר שבעבר כל הזקה הייתה מפעילה, היו עשרות רקטות. היום אנחנו מדברים על כמה בודדים בכל הזקה, וזה מה שאני אמרתי להסתכל עליו. וכן, יש ירידה משמעותית, כולם מרגישים את זה. כל אחד ואחד מאיתנו מרגיש את זה בשבוע האחרון.
זה מכניס
את
האנשים קצת לשגרה, אולי קצת לשעננות, צריך תמיד להיזהר, לתפוס מחסה כשצריך, ושימשיך בלי פגיעות ובלי נזקים. אנחנו נדבר בהמשך עם אחד מתושבי המרכז שספג רקטה לתוך הבית, לתוך הבית. הבית ממש חטף פגיעה ישירה ביום חמישי, שולחן השבת נותר שלם.
כן, ראיתי את התמונות האלו, כן. וזה תמונות מדהימות. אתה יודע, הזכרת עכשיו את השגרה וכל זה, יש לי פנייה כאן, אתה יודע, לנצל את המיקרופון לתועלת. פתאום נהיו לך כל מיני מומחים לסטטיסטיקה, מה הסיכוי שטיל ייפול, מה הסיכוי שמיירט ייפול, מה הסיכוי שרסיס. פתאום אתה מגלה שגדלת לתוך חברה של סטטיסטיקאים, מה שנקרא, ואומרים שאין סיכוי ויש סיכוי, והסיכוי הוא אחד לכמה מיליונים. רבותיי, יש אזעקה, להיכנס למרחב המוגן, להיכנס לממד ולעשות את ההנחיות הללו של פיקוד העורף. לא מספיק ששומעים את הבום, לחכות כמה דקות, זה לא חרדה, זה לא פרנויה, ובטח לא לעמוד על המרפסת ולצלם מירוטים, אתה יודע, כפי שרבים עושים לצערי הרב.
לא,
זה מה שהחמאס רוצה.
זה כן, מה שהחמאס רוצה. כן, אבל אתה יודע, העירותים נראים למרחוק. אני מהמרפסת של הבית שלי רואה את העירותים במרכז הארץ, בלילה, ביום לא רואים כלום. בלילה בחושך רואים את העירותים בצורה מופלאה, ואנשים עומדים באזורים שאין בהן נזקות.
לא, לא על זה דיברתי, אתה רואה? לא דיברתי על זה. כשיש אצלך
אזעקה,
כשיש בבית או ברכב או לא משנה איפה, אזעקה תקיים את ההנחיות האלה של פיקוד העורף ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ולא, אתה יודע, לחפש את הסטטיסטיקות. פתאום אני מגלה שאני הולך לבית הכנסת, באמת, בצלל, בשבת, אנשים מדברים איתי אחרי התפילה. פתאום כל אחד, אתה יודע, נהיה סטטיסטיקאי, הוא יודע מתי ייפול, מתי לא ייפול, לא, אין סיכוי שייפול. יש אזעקה באזור שלך, פשוט להיכנס, ובטח ובטח לא, אתה יודע, לחכות לצלם את העירות. ראיתי, אני בטוח שגם אתה ראית, בטח רבים המאזינים שלנו ראו, רק בשבוע שעבר מה שקרה בכביש 4, תראה איזה נס גדול היה שם, ובסוף היו שם רק 3 פצועים, אבל זה יכול להיגמר באסון. וזה בעצם מה שחמאס רוצה, חמאס רוצה להרגיל אותנו לשגרה כזאת, ופתאום ששומעים אזעקה אז יבואו לצלם, וחס וחלילה זה יכול לפגוע במישהו. בוא אני אגיד לך משהו, שורה תחתונה, אין גיבור מול טיל שנופל עליך, בטח לא מול רסיס שנופל, ולכן כשיש אזעקה לקיים את ההנחיות האלה, זה הכל.
כן, וכל אלה שמחלקים עדיין ניצות, יש הרבה, אתה יודע, שבוע שעבר או לפני שבועיים כולם שאלו, נו, מתי נכנסים, למה לא נכנסים לעזה, וכל אחד חילק ניצות, ואנשים שחושבים שהם מבינים, עדיין יש קצת פה ושם, אני מזהה מחלקי ניצות למיניהם, תאמינו לי, תעשו את מה שצריך לעשות, תשבו, תלמדו תורה, זה הדבר הכי מגן, ואגב, בשעות הלילה...
אני אגיד לך רק לשבחם של מחלקי העצות, אתה יודע, מקרב האזרחים בעיקר. בוא, אם לאלופים בצבא ולכל מיני ראשי זרועות ביטחון לשעבר ובמילואים וכל מיני פרשנים לענייני צבא וביטחון, לא הייתה את הבושה במשך 15 שנה לבלבל לנו במוח שחמאס מורתע וחמאס לא יעשה וחמאס לא נכנס למערכה והוא לא ייכנס והוא כן ייכנס, ותיתנו להם עוד אישורים לפועלים מרצועת עזה עם מחשימם להיכנס לכאן לארץ ולעבוד, כי ככל שתיתן להם יותר פרנסה הם יהיו יותר בשקט. אם לכל המומחים, כן, במרכאות, היה מותר לפרשן ועוד מותר היום להם לתת עצות לקבינט המלחמתי ולראשי הצבא, תפעלו ככה, תפעלו אחרת, אז גם לאזרחים מותר. מה גם שאני רוצה לומר שזה לא ממש יעזור כל העצות האלו, אבל אם להם מותר, למומחים, כן, שפישלו ופישלו בגדול, אז גם לאזרחים שלא היו שם מותר להם.
אמר לי,
אתה הבנת מה אמרתי עכשיו?
הבנתי מצוין וטוב מאוד, אבל אני
תקשיב, אמא שלי אומרת לי, אני אומר לך, אמא שלי אומרת לי, הוא אמר ככה, זה אמר ככה, זה מה אמרתי לאמא.
לא שומעים כלום.
זה לא מעניין מה שהם אומרים, כי ראית שזה לא במבחן ה... במבחן התוצאה בשטח, זה לא מעניין מה שמורים.
והם עדיין מחלקים מיצות. כן. אותם אלופים במילואים עדיין מחלקים מיצות, ואני לא מדבר, טוב, אני לא רוצה לדבר עכשיו על הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ, שלא רק שפישל אז, עוד יוצא להפגנות נגד נתניהו היום, אבל כן בהקשר למחלקי היצות, אמר לי שהוא עבריך שבוע שעבר, שאלתי אותו, אתה מבין מה זה עזה? אתה יודע איך נראית עזה? איפה המנהרות? איפה בכלל הגבול?
כן, אותו
זה...
עבריך מבין בדיוק אז... כמו איזה אלוף לשעבר
בצבא. מה אומר? אני יושב ולומד תורה כל הזמן כדי שהם שם יצליחו במשימה שלהם. אז מה, אז אין לי זכות דיבור? אני גם נוגע בדבר.
הוא צודק.
כן.
אם למפשלי הפשלות מותר לדבר, כן, לכל אלה שבמשך 15 שנה מילאו לנו את המוח בשטויות והבלים, שבסוף ראינו שהם בלבלים את המוח, כן, והם לא מבינים כלום, אז גם לאותו אברך שפגש אותך מותר להביע דעה. מותר לו.
טוב, אוקיי. להביע דעה, כן, בסדר, לחלק עצות וכו'.
גם לחלק עצות, מותר לו. לא שמישהו יקשיב, אבל מותר לו.
כן, כן, מותר לכולם לחלק עצות. לא שמקבלי החלטות שומעים, מקשיבים לכולם, ובטח לא לאלופים, והזכרתי את דן חלוץ, שיצא אתמול להפגנה של קיצוני השמאל מול ביתו של ראש הממשלה בירושלים, שעמם להם. התאפקו הרבה זמן, חודש שלם התאפקו מההפגנות, וזה ברח להם עכשיו, וחזרו להפגין, מה נגיד לך, יש מהצד השני של הגבול הרבה מאוד אנשים שנהנים לראות את ההפגנה הזו, חוגגים לראות את ההפגנה הזו.
אני רוצה לצטט לך את מה שעמית סגל צייץ אתמול, ושהוא מאוד צודק, הוא אומר טיפ, אם ההפגנה שלך משודרת בלייב בערוצי חמאס וזוכה להזכור בערוצי החמאס, כנראה שהיא טובה לחמאס ורעה למדינה. אז כותב עמית סגל, אני מדבר גם אליך דן חלוץ.
צודק.
וכן, זה נכון. לראות אתמול את ההתלהבות של ערוצי חמאס מאותה הפגנת קיצונים, שם בירושלים, וזה היה נותן לך, וזה נתן לי תמונה לכל על מה שקורה פה.
בהחלט. דיברנו שבוע שעבר על משכורות המורים בחינוך העצמאי וברשת החינוך בני יוסף, אז איתי גדסי מעדכן, וזה עדכון ככה למאזינים, שהיום צפויה הממשלה לאשר טלפונית, בהצבעה טלפונית, את התקציב שחסר כדי שהמשכורות יעברו. נקווה שהיום או מחר המשכורות באמת יעברו, כי עד לרגע זה המורים והמורות לא קיבלו משכורות בכלל, בגלל עניינים של מול משרד האוצר. טוב, בוא נפתח עם הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, נדב ארבל, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לכם. אלה כותרות השעה 8:30 יום למלחמה בעזה. כוחות צהל ממשיכים בפעילות הקרקעית הנחושה בתוך עזה ובתקיפות מהאוויר. כוחות הקרקע מאתרים פירי מנהרות ומבצעים פשיטות ומחסלים מפקדים ומחבלים רבים. במוצאי השבת הותרו לפרסום שמותיהם של עוד 4 לוחמים שנהרגו בקרבות בעזה ביום שישי. שר הביטחון יואב גלנט ציין אמש בהצהרה כי 12 מפקדי גדודים של חמאס חוסלו עד כה. לדבריו, במהלך בתום הלחימה לא יישאר זכר מחמאס. במהלך הלילה לא נורו רקטות לעבר שטח ישראל. הבוקר נורה מתח לעבר עוטף עזה. אמש נורה מתח גם באזור המרכז והשפלה. בזירה הצפונית צהל ממשיך לפעול כל העת, ובעקבות ירי של חיזבאללה תקפו מטוסי חיל האוויר תשתיות טרור של חיזבאללה בלבנון. ארצות הברית ממשיכה להפעיל לחץ על ישראל לבצע הפסקות הומניטריות ברצועה. הנשיא ביידן אישר אמש כי חלה התקדמות במגעים להפוגה הומניטרית בעזה. ובזמן שהעיניים נשואות כל העת לדרום ולצפון, הטרור הערבי ביהודה ושומרון נמשך כל העת, ובמהלך השבת הראו 2 פיגועי ירי ועשרות מקרים של זריקות אבנים. סוף זמן קריאת שמע ב-8:40, התחזית, היום תורגש עלייה בטמפרטורות. אלה הכותרות.
תודה נדב, בוקר טוב. בצוות שלנו קובי סגל העורך, מוטי קופפר הטכנאי. אנחנו מתחילים. אנחנו נפתח כרגלנו עם פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. שלום קובי, בוקר טוב ושבוע טוב, ובעיקר בשרות טובות.
אמן, שבוע טוב, בוקר טוב.
אפשר לחתום את השיחה בבוקר טוב, בשבוע טוב, בבשורות טובות.
ועכשיו,
כן, תשמעו, אני לא חושב שאני אומר את האמת. אנחנו נלך עכשיו לתקופה כזאת שבה צהל, אני אגיד כל הזמן, נמצא בפעתי, בליבה רחוק, כשני קילומטר וחצי או 3 קילומטר או 2.5 קילומטר מליבה של עזה, מבית החולים משיפה. ואז תשאלו את השאלה הבאה, מה הוא עושה שם? אז אני אסביר קצת למאזינים שלנו הבוקר הזה מה קורה בפועל בשטח. צהל במשך 5 ימות התקדם בצורה מדודה, איטית, מכוונת, כדי להיזהר ולהישמר, וגם כדי לפגוע בכמה שיותר תשתיות. וזה הוא עשה בהצלחה, לא לחלוטין, יש נפגעים. תשמעו, מדובר פה במאות רבות, רבות רבות של כלי רכב שוריינים. זה טנקים, זה נמרים, זה נגמשים. זה כלים נוספים, דחפורים כמובן שמפסים את הדרך לפני כן. יש לצערנו גם פגיעות, אבל אם נסתכל על כל התמונה כולה, אז צהל הגיע מכמה וכמה אגפים, מכמה וכמה נקודות, כמובן לא נפרט ולא כוחות, והגיע לחתר את העיר עזה, שזאת אומרת שעכשיו לא יכולה להיות מציאות שבה יש סיוע שמחבלים שמגיעים מכיוון כזה או אחר לטובת מחבלי עזה, שזה הליבה. תשמעו, רק כדי לסבר לאוזן, את האוזן גם למאזינים.
רגע, לפני שתסבר, לא יכול להיות שזה יעבור אליהם, אבל בעצם כל העברות וכל מה שקורה, וכשהם זזים מאזור לאזור, הכל קורה מתחת לאדמה. כלומר, לא מעל פני האדמה, נכון?
כן, אבל הם צצים החוצה.
חלק גדול עובר גם מעל לפני האדמה. תשמעו, בסופו של דבר לחימה, או בסופו של דבר מוסדות שלטון, שאותם אתה רוצה לחסל, שבהם אתה רוצה לפגוע, נמצאים מעל לפני האדמה. שבו בעצמכם, ולכן רציתי כדי לסבר. היא תענה גם תשובה לשאלתך, דוד. קחו לדוגמת קריית הממשלה בירושלים. משרד ראש הממשלה, לצידו משרד האוצר, לצידו משרד הפנים, הכנסת, לא רחוק משם משרד החוץ, ועוד כמה וכמה משרדים שנמצאים שם. זה משרדים שנמצאים מעל לפני האדמה. ברגע שאתה מנהל אותם, ואתה רוצה לגרום להם שהם לא ינועלו, אתה הורס אותם, אתה פוגע בהם. אז כך בשבוע שעבר למשל, פגעו בכמה וכמה מפרדות רבות של חמאס, שבנה לעצמו קווי הגנה בדרך לעיר עזה, בדרך לאותה מפקדה מרכזית, ולכן אותם הרסו, ולכן אותם השמידו, אספו הרבה מאוד חומר מודיעיני עדכני, כולל מקומות שבהם מסתתרים מחבלים. ואז כאתר אתה נמצא בשטח, אתה יודע איכן יש, לדוגמה, פירי מנהרות, וכאן חשובה הפעילות הקרקעית, אי אפשר לפוצץ פיר מנהרה או לשים מטען חבלה בלי שאתה תהיה בשטח. אז יש פשיטות מכל מיני כיוונים, מן הים, מהבשה, מהאוויר, ולכן כאשר יחידת ההנדסה מגיעה בסופו של דבר, זה גם מביא למותו של לוחם יחידת ההנדסה ביום שישי האחרון, אגב, ברוך השם, היממה האחרונה לא היו הרוגים, זה לא אגב כל כך, אבל מציאות בהחלט מדברת בעד עצמה, ולכן הם צריכים להגיע למקומות הללו. ברגע שאתה מקבל את המידע, גם המודיעיני וגם בשטח, והם הולכים צעד אחר צעד, גם השריון, גם חיל האוויר, כולם יחדיו, כדי בסופו של דבר להגיע לליבה. אז נכון, אתה צודק, יש הרבה מאוד, הרבה הרבה מאוד מתחת לפני הקרקע, אבל כדי לפעול בשטח הזה, אתה צריך קודם כל לשלוט על החלק העליון, גם לפגוע בתשתית המדינית, וזה אומר גם כלפי האוכלוסייה בעזה.
קובי, אני חייב לשאול אותך שאלה שרבים רבים מהאנשים שואלים. תגיד, מדברים כל הזמן על שיפה ושיפה ומה שקורה שם מתחת, וחדרי מצב וחדרי לחימה שיש שם לחמאס. מה קורה עם זה? מתי ישמעו שכוח צהל פשט שם על שיפה, על בית החולים, מתחת, וטיפל בכל הסיפור הזה?
לעולם לא. לעולם לא. עכשיו אני אענה לך למה, אני יודע שאתה נדם או נשתתקת.
נכון.
אתה לא מתכוון להיכנס לתוך עומק המנהרות, כי שם זה מלכודת מוות אחת גדולה. יפעלו בדרכים מגוונות, יצירתיות, שיש להם אותם. גם הלחץ יעשה את שלו בסופו של דבר. נכון שיש להם מאגרים.
מה, לגרום להם לצאת מעצמם?
חלק יצאו מעצמם, חלק יוצאים מעצמם, מתגרים. תשמעו, אני אתכם כדוגמה. ברגע שאתה מגיע לפיר מנהרה גדול כזה, או לפיר מעל בתוך בית החולים, בלי לפגוע בחולים, ואתה, רק כדוגמה היפותטית, כמובן, מזרים לשם האשן, גורל לכל מי שנמצא שם מתחת לפני האדמה, להיחמק.
מישהו הציע לי שיזרימו לשם מים מהים. כל עזה תחתית תצוף תוך יום יומיים, אבל צריך לזכור שיש חטופים מתחת לאדמה.
תאמין לי שאת כל ההצעות האלה שמעתי ושמענו בשטח כל כך הרבה, אני שומע עם המחתי עם כל ההצעות האלה להזרים גז. אז נתתי דוגמה שלא תמצא.
בוא נאמר ככה שאנשי הצבא מכירים את ההצעות האלה ואת ההצעות האלה היטב היטב.
ישבתי שבוע שעבר עם מפתח כיפת ברזל, דני גולד, וגם הוא עכשיו נמצא עמוק עמוק בתוך הדברים הללו, ומבין, ויש להם תוכניות מבצעיות שלהם, טכנולוגיות בעיקר, אז נתתי לכם דוגמה אחת שהיא לא גורמת למוות, אבל היא גורמת לחלק וגורמת לכך שיעשו. לא מתכוונים להיכנס פנימה, תשמעו, אתן לכם דוגמה שדיברתי עליה אתמול בערב כאן ברדיו, 200 מחבלי חמאס שהשתתפו בטבח, מסתתרים בדקות אלה, ב-8 ו-16 דקות, מתחת לבית החולים שיפה. חייבים לחסל אותם. זה נקודת על של הצבא. לכן לא משנה הדרך.
השאלה אם זה אפשרי, אם זה אפשרי לחסל אותם כשאתה לא נכנס בפנים. אם יש שיטות שכן עבדו ויעבדו.
ימצאו את הדרכים ואת השיטות, וימצאו את הפעולות. לכן אמרתי בתשובה לשאלתך, קודם כל, שנדהמת, גם אני הייתי נדהם מעוני ככה, אבל רציתי להסביר כדי שלא נסכן סתם לשם חיילים, כי לא עושים את זה, אז פועלים בצורות החכמות. יש מספיק יצירתיות בכל האנשים האלה, יחד מילה לבנון. גם שם דאגנו יותר מדי, בצלל אני חושב ששנינו דיברנו בצורה מאוד יפה, גם לפני הנאום, כמה שכל מדינת ישראל חרדה. נכון, אבל גם כאן לא צריך להסתכל על זה בצורה כזאת. אני לא אוהב את האנשים שמדברים על כך בצורה מפורשת. אל תרמה חירתה, דיבר שטויות, שטויות, שטויות. יכול להיות שגם הוא מנסה להרדים אותנו. גם החמאס אמרנו כל הזמן, הכל בסדר, אנחנו בסך הכל רוצים עוד 5,000 פועלים. תנו לנו עוד 3,000 פועלים והכל יהיה בסדר, לא נפגע בכם. אנחנו נראה בלונים, אם לא תראו בנו, תכניס לנו עוד 2,000 פועלים. לא... יכול להיות שגם זה, לכן הערכים שם. עוצמת האש, הייתי שבוע שעבר בבור שחיל האוויר. אתה רואה? של 55% מהכיסאות של תאי השליטה ריקים, דוממים. למה? לא בגלל חלילה הסתרבוב. כולם באים, 150% התנדבות, אלא כי שומרים את זה לעת הצורך אם תהיה חלילה זירה בלבנון. לכן חצי מכוח אשל כוח אשל חיל האוויר נמצא ארוך מוכן. לכן החימושים נמצאים, לכן עשרות אלפי לוחמים נמצאים שם, כולל אנשי מילואים.
כן.
זאת אומרת המצב לבוקר זה.
בהחלט, 2,500 מטרות ברצועה הותקפו מתחילת המלחמה, כך מפרסים עכשיו דובר צהל נתון.
12,500.
למה? 2,500 אני רואה בהודעה של דובר צהל. 2,500 מטרות מתחילת הפעילות הקרקעית, שזה בשבוע האחרון.
מתחילת הפעילות הקרקעית, אז אני מתקן אותך, ל-12,500 מטרות שהותקפו מאז תחילת המלחמה.
מלחמה, כן, עוד היו תקיפות אוויריות קודם לכן. נכון. קובי, תודה, שיהיו בשורות טובות.
תודה
קובי. אמן, אנחנו כאן שבוע כל היום.
טוב.
תודה.
תודה, שבוע טוב. שבוע של בשרות טובות. חבר הכנסת ניסים וטורי, סגן יושב ראש הכנסת איתנו עכשיו. שלום, בוקר טוב.
היי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מישהו זרק לי אתמול בערב, בצוות שלנו, אמן, כן, שיהיו רק בשורות טובות, שמישהו זרק לי אתמול בלילה מהצוות שלנו, שלפני חצי שנה התראיינת, נדמה לי בערוץ הכנסת, אמרת, תפרוץ מלחמה. אני לא ראיתי את הקטע הזה, אבל ככה אמרת?
ככה אמרתי. אה, הנה, יש לי את זה. היו כמה שראו את זה.
יש לי, בוא נשמיע את זה. בוא נשמיע.
אני רוצה רק לשאול אותך, האם זה יתהפך לכם על הראש? האם לילד הזה פיללתם?
מה זאת אומרת? יש תמיד, לא שמעתי על תקופה מסוימת בהיסטוריה של מדינת ישראל שהיה שלום עם חמאס ורוגע והארץ שקטה, זה לא יקרה. זאת אומרת, גם אם תבוא ממשלה אחרת עכשיו, זה לא יקרה.
לא, אני מדברת על בן גביר שיצא רף ציפיות מאוד מאוד גבוה, ועכשיו הוא מחרים, כי הוא אומר שאתם לא ממשים.
איפה הקטע הזה בהמשך?
בין היתר, שאתם לא, שאתה איש הליכוד, לא מיישם.
אנחנו כן מממשים, זאת אומרת, אי אפשר לעשות הכל ביום אחד, בטח לא לצאת עכשיו למלחמת עולם, ויש לנו כמה דברים שעל הפרק כרגע, ואנחנו נראה את זה בקרוב, זאת אומרת, אני לא רוצה להבטיח פה אימה, אבל תהיה מלחמה, גם אם זה בעזה, או יכול להיות רב זירתי מדברים על זה.
זה דבר שאתה יודע, אתה מכיר אותו בפורומים סגורים, שתהיה מלחמה?
אני חושב שכבר זה נכתב בתקשורת, אז אני יכול להגיד את זה.
טוב, אמרת שתהיה מלחמה, והייתה מלחמה.
לא, שאלה, אשמח מה אמרת את זה, כי ידעת שזה לשם הולך? לא קנית את הקונספציה הזאת של חמאס מורתה?
תראה, אמרו חמאס מורתה, ושמענו הרבה סיפורים, וצריך להבין דבר אחד, אנחנו כעם ישראל צריכים להבין שארגוני הטרור, המטרה שלהם תמיד לרצוח יהודים. אין כזה מצב של שלום עם חמאס, או כן, יותר פועלים, כמו שנאמר לפניי, או יותר כסף, ואז יהיה שקט. כך, זה לא יהיה שקט. גם אני לא סומך על אף אחד, גם לא על הרשות הפלסטינאית, ולא על חיזבאללה כמובן, ולהיות מוכנים, כאילו כל יום הולכים לתקוף אותך. לצערי זה לא היה בשביל העשרים, לא התנהגנו כאילו
כן, אבל חבר הכנסת וטורי, אתה יודע, אתה מדבר פה עכשיו בדברים שאולי קצת, אתה יודע, בשש אחרי המלחמה כן נצטרך לצלול לתוכם ולהעמיק ולחקור ולחפור ולשאול, אבל כן אני רוצה לשאול אותך, כשמישהו, נגיד אדם כמוך, חבר כנסת נבחר בישראל, סגן יושב ראש הכנסת, אומר בריאיון לפני חצי שנה, תפרוץ מלחמה ברצועת עזה, מרצועת עזה, אולי תהפך אפילו להיות מלחמה אזורית, מה שהולך אולי לכיוון הזה גם כן, מה שאנחנו רואים בימים הללו, זה נפל מאוד מאוד בחלל ריק. קריאות שלך, קריאות של איתמר בן גביר.
אוקיי, אבל אני לא יודע כמה בסיסי מידע זה היה.
רגע, קריאות של בצלאל סמוטריץ', איך קוראים לאלוף שלא רצו להקשיב, בריק, לא רצו לשמוע אותו בכלל בצבא. כל הקריאות הללו נפלו בחלל ריק.
אני חושב שהתפקיד של אנשי צבא, לא רוצה לבקר כרגע, כרגע אנחנו, המטרה שלנו זה לנצח כמובן. אני אומר שהתפקיד של אנשי צבא תמיד להיות מודאגים ולחשוב על כל מיני נקודות שחורות כאלה, אבל זה מדבר אחרי המלחמה. כרגע אני אומר דבר אחד, גם לגבי חיזבאללה, מה שחשוב לי כרגע שגם לגבי חיזבאללה, שאף אחד לא יחלום איזשהו חלום, לא להאמין, לחשוב כל דקה שינסו לפרוץ את הגדרות ולשעות לעבר יישובים ישראלים, למזלנו, כן, את רובן פינינו, ואנחנו מקווים שהעם ישראל...
כלומר, לא להתרשם מהנאום המבולבל של חסן נסראללה ביום שישי. לא להתרשם מזה, שהוא הוריד את זה מסדר היום.
לא, בכלל לא. גם אם הוא שולח כוחות שלו או אחרים, או נאמנים לו, מאזור סוריה לרמת הגולן, כן? גם זה, זו הכרזת מלחמה. וצריך להבין דבר אחד, אין מה לסמוך עליהם. ואסור להשאיר אותם חיים על הגבול שלנו. אסור שתהיה לנו אויב כזה. שכל מטרתו זה לטרוף אזרחים, לתלוש להם איברים, ולא נפרט כאן.
כן, ואתה יודע מה, אני לא רוצה לשאול...
הוא לא יכול להיות שמוד לילדינו.
זהו, אני לא רוצה לשאול על השאלה הפנימית שכולם, של הרבה מאוד שואלים מה יקרה פה, מי ילך הביתה ומה יהיה פה פוליטית וכל זה. אני באמת חושב שצריך לשמור את זה לאחרי המלחמה, למרות שמותר לשאול את השאלה הזו. אבל יש שאלה שהיא מעניינת לא פחות, וזו שאלה אסטרטגית שקשורה לכלל מדינת ישראל ולמערכות שמנהלות אותה. מה קורה ביום שאחרי המלחמה בעזה? השמדנו חצי עזה, צפון הרצועה, לא נראית מה שהיא הייתה קודם, הוא מפרסם על כ-200 אלף יחידות דיור שנפגעו, 40 אלף שהושמדו לגמרי, אין להם לאן לחזור באמת, מי ישלוט שם, מה יקרה, לא יהיה חמאס, אוקיי, נגיע למצב שחיסלו לחלוטין את חמאס, אין חמאס שלטונית ולא צבאית. הרעיון הוא משהו אחר. מה יקרה ביום שאחרי בעזה? נשלוט שם, ננהל להם את החיים, נבנה שם יישובים חדשים, התנחלויות. כאילו, מה הולך להיות בעיניך?
בעיניי חייב להיות קודם כל רצועת ביטחון, כדי שאזרחים ישראלים יחזרו לגור בביתם. כן, אפשר לשקול גם חזרה לעזה. הדבר שני, הכי חשוב, אני לא מרחם עליהם, הם לא מעניינים אותי, וזה לא משנה לאן הם הולכים.
לא שאלתי מהצד של רחמים. לא שאלתי מהצד של רחמים, מהצד המאוד פרקטי המציאותי. 2 מיליון ערבים גרים שם. מה יקרה? יחזרו הביתה, לא יחזרו הביתה, נתחיל, לא יודע, לשלוח אותם למצרים, לירדן, ליישר את השטח. מה יהיה שם?
אני מבין ואני עונה. אני אומר דבר אחד, אני באמת שזה, כמו שעכשיו אתה רואה, כל אחד שיש לו דרכון זר רוצה לצאת משם, צריך לאפשר להם לצאת משם. אני לא חושב שצריך איך לבנות את האזור או מי ינהל אותם, אבל לא, זה לא העניין שלנו, זה לא עסק של ישראל. ישראל צריכה לדאוג להעיף משם כמה שיותר, שיצאו משם. וחוץ מזה, לא יהיה יותר כזה דבר שלטון חמאס ולא שלטון רשות פלסטינאית למי שחולם. זה לא יהיה, זה תמיד יהיה רשות טרור.
אתה מזכיר את הרשות הפלסטינאית, אני רוצה לצטט מה שאתה כתבת, מי שמעביר כסף לרשות הפלסטינאית מחזק את דאש חמאס, תגיד לי למי התכוונת?
אני חושב שכל עניין של מי שחושב או חולם שהרשות היא איזושהי רשות שיש לנו אפשרות לדבר איתה, אין כזה דבר, אין אף אחד בצד השני, אין עם מי לדבר. מי שנותן כסף לטרוריסטים, הרי הרשות הפלסטינאית נותן כסף לטרוריסטים.
אז בוא אני ארחיב את השאלה שלי ששאלתי על עזה, אז מה יהיה ביום שאחרי המלחמה, אז מול הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון?
תראה, ביהודה ושומרון אנחנו גם כן שם במלחמה מאוד נחרצת.
יהיה כן, אבל מה יהיה ביום שאחרי, ביחס לרשות, עם הרשות, אולי צריך גם למגר את הרשות הזו?
אני חושב כרגע, בשלב הביניים, לאחר המלחמה, יהיה רשות מוניציפלית. הם לא צריכים נשקים ארוכים כדי לחסל אחד את השני, כי הם לא עושים את זה. אז כמו שהיה אוסלו, אנחנו לא נעשה אוסלו ב', לא ניתן לזה יד. גם אני כחבר בקואליציה, לא אתן יד, ויש עוד חברים איתי, שלא ניתן יד לאוסלו 2. אוסלו 2 זה להכניס את הרשות ולהגיד, הם חייבים אלפי נשקים כדי להילחם בחמאס, כי החמאס חזק, זה הסיבה שנתנו לנו אז. ואנחנו גדלנו על זה, מאז אני הייתי בוגר והבנתי מה דיברו אז, וזה לא יקרה עכשיו לא ניתן.
אז כן? חלקו להם רובים, אני רוצה להזכיר.
חלקו להם אלפי רובים, כי אמרו, איך הם התעסקו עם הטרוריסטים של ארגונים אחרים ברצועה, וביהודה ושומרון הם חייבים נשקים. איפה הנשקים האלה? יורים היום על ילדים. הנשקים שיורים על ילדים זה...
ואם אני חוזר לעזה מהמשפטים שאמרת ולא אמרת, אתה... רוצה לעודד שם סוג של טרנספר? תצאו מכאן, לכו מכאן, לכו, תתפזרו בעולם?
טרנספר מאוד חיובי, כמובן. היום ילד בן 10 הוא המחבל של מחר. צריך טרנספר, ואם יישארו שם, מיעוט שישאר שם, שיהיה רשות מוניציפלית, במקרה הטוב מבחינתם. לא צריך לדאוג להם עכשיו איך הם יחיו.
אני רוצה להפנות לתשומת לבך, אני רוצה להפנות לתשומת לבך למה שקרה אתמול, סביב בית החולים שיפה. בצלאל, אני מקווה שגם אתה ראית את הסרטון הזה. יושבים שם אלפים, אלפים מתושבי עזה, לא מעורבים, כן, במרכאות אני אומר, אזרחים תמימים, יושבים ורואים
אזרחים,
שם את
אזרחים תמימים לא.
כן, במרכאות הכל. יושבים שם ורואים, קודם כל לא יודע מאיפה יש להם חשמל, רואים שם את הסרטונים של דוברי החמאס, של הפעולות של חמאס, ומוחאים להם כפיים, ואז אתה אומר לעצמך, אין בעצם אזרח תמים ברצועת עזה, כמו שאמרת מקודם, לפני דקה, חבר הכנסת וטורי.
אין
הילד בן ה-10 שם, הוא המחבל של מחר, של עוד 5-6 שנים.
נכון, צריך לגרש את כל הנבלות משם. הילד בן 10 היום שם, זה מי שירצח את הילד שלנו בעוד כמה שנים. הרי זה לא יסתיים הסיפור הזה. אתה מבין את זרע המלך, אתה לא משאיר אותו חי. אתה מבין? להרוג את האחרון שבהם, אז דיימה, לא רוצים להרוג ילדים, תזרקו אותם מפה. שיבואו ספינות, כמו שהיה בלבנון, עם ערפאת, ולהעיף אותם מפה.
טוב, בוא של האחרונה.
רגע, לפני האחרונה, אני חייב לשאול אותך, תגיד, אנחנו שומעים לא מעט את הנשיא ביידן, בשבועות האחרונים, אתה יודע, הוא נתן בפתיחת המלחמה, נתן נאומים באמת חוצבי להבות, בעד ישראל, הנשיא הציוני הגדירו אותו, ובאמת שלח לכאן הרבה מאוד תמיכה ונשקים ומטוסי תובלה שראינו נוחתים כל הזמן, והגיבוי האמריקני דיברו עליו לא מעט. אבל עכשיו, בשבוע, שבועיים האחרונים, הוא עושה לחץ אדיר
על המוניטרי, ההומניטרי.
על ישראל, על ראש הממשלה בנימין נתניהו, כדי לתת סיוע הומניטרי, או אולי הפסקת אש הומניטרית. מה עמדתך בעניין הזה של הפסקת אש הומניטרית?
אני חושב שזה מוגזם, אנחנו רואים את זה גם, תראו, הבעיה היא, זה לא זה שאתה יודע, אתה נותן לו הומניטרית, אתה אומר, זה לא משפיע טכנית, פיזית, כרגע על הלוחמה, אבל כן, זה משפיע על הראייה שלהם, הם רואים אותנו כנכנעים, וזה הערבים לא מבינים את זה, זה לא שפה ערבית, פה זה אנחנו מדברים איתם פולנית, אנחנו צריכים לדבר ערבית, כשאתה מדבר ערבית איתם, להבין, אנחנו חונקים אתכם עכשיו, אז חונקים אתכם עכשיו, זה לא שאתה עכשיו עם מות ברזל, ואז אומר לו, כך, תוכל לפה, ואחרי זה נטפל בך, לא, צריך לחנוק אותם, צריכים להבין שאנחנו מאוד, מה זה כועסים? אנחנו חפצי, רוצים להרוג אתכם עכשיו, זה לא אנחנו באים נותנים לכם
כן, אבל באיזה מצב כן היית אומר, באיזה מצב כן היית אומר שישראל כן צריכה להסכים להפסקת אש הומניטרית? מה, ישחררו נניח 50 חטופים, נשים וילדים? אז כן הפסקת אש הומניטרית?
ישחררו את החטופים, נעשה הפסקה של 24 שעות, ואז נמשיך להרוג אותם, אסור לעצור עד שלא נחסל את כל החמאס לפחות. ואת טוב. כל הסביבה גם, זה לא רק חמאס. כן.
שאלה אחרונה אני חייב, אבל אני לא מדבר על ההפגנות של משפחות החטופים, זה משהו אחד. יש הפגנות של מתנגדי הממשלה, לשעבר קראו להם תומכי הרפורמה, אתמול הפגינו מול ביתו של ראש הממשלה. ככה בקצרה, מה אתה חושב על ההפגנות האלה בשעת מלחמה?
אני חושב שזה פוגע בנו, שיבינו שאם חמאס משדר את זה ומעלל את ההפגנות האלה, אז כנראה שהם עוזרים לאויבים שלנו. ואנשים האלה, נכון, זה מיעוט שנמצא בעם ישראל, זה גם לא, אתה יודע, המפגינים הרבים שהיו בעבר בהקשר של הרפורמה, אלה אנשים שנגררו יחד עם וכולי, אבל המיעוט הזה שעדיין מפגין עכשיו, הם לא מבינים את זה, הם לא רואים את העדויות של המחבלים שעקרו עיניים לילדים, שאומרים שמה שחיזק אותם זה ההפגנות של השמאל. אנשים צריכים להבין, היה כאן אירוע מאוד קשה, מה, לא נגע בכם הדבר הזה? אני חושב שהרבה מהשמאל התעורר, אנשים קיבלו אלם ואמרו, רגע, איפה היינו עד היום? עשינו שיחות איתם, דרך, עשו יום זיכרון משותף יחד עם הפלסטינאים, ואז הם באו לבארי, ואתה יודע, אנשים שבאו, הם עשו רישומים ביטחוניים, מודיעינים, וכך הגיעו ליישובים האלה, ורצחו יהודים. צריך להבין, הם לא חברים שלנו, אף אחד שם לא רוצה בשלום איתנו, הם רוצים רק מוות, זה מה שהם רוצים, זה מה שהם קבלו.
חבר הכנסת ניסים וטורי, סגן יושב ראש הכנסת, מהליכוד, תודה, שיהיו בשורות טובות.
תודה רבה לכם, בשורות טובות לכל עם ישראל, והחלמה לפצועים.
אמן, אמן, והחזרת החטופים הביתה, כמה שיותר מהר. טוב, בוא נצא להפסקה.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
אלוף במילואים, גרשון הכהן איתנו עכשיו, שלום לך, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
קצב ההתקדמות ברצועת עזה, מסביע רצון?
בסדר. לא צריך למדוד את זה עם סטופר, כמה קדימה, כמה היינו רוצים עוד יותר קדימה. מה שחשוב זה המגמה, חשוב ההוכחה של היכולת שהיא אפקטיבית, שהיא מגיעה לכל התנגשות עם מחבלים וידעה לעליונה, וזה בהמשך אני מקווה, בעזרת השם יביא את התוצאה הרצויה.
בוא נדבר רגע על התוצאה הרצויה. לחסל כמה שיותר מחבלים זה בהחלט דבר שאנחנו רואים בכל יום ויום ושומעים בכל אופן, אבל התוצאה הרצויה היא מיטוט שלטון החמאס, נכון? התפרקותו, אי יכולת שלו בשליטה. אתה רואה שאנחנו בדרך לשם?
במידה רבה כן.
אני
חושב שהמחבלים הם תלוי עד כמה נצליח בסוף לחדור לתוך עזה, למנוע מהם את הסיפור שהם הצליחו לעמוד מול מצור של צה"ל ויכלו לו. אם כך יקרה שאנחנו לא ניכנס לתוך הליבה של עזה והם יצליחו לשרוד שם, העיר עזה תהפך למוזיאון לרוח ההתנגדות והקרבה של המאמינים החמאסים. כל העולם המוסלמי יבוא לקבל השראה, זה מסוכן בצורה חסרת תקדים.
ומה צריך לעשות כדי שהם לא יצליחו לעמוד במצור הזה?
מה שאנחנו יודעים מההיסטוריה היהודית, מה שעשה טיטוס לירושלים, להגיע להר הבית. ויש שם מקומות שחייבים להגיע אליהם, לפגוע בהם קשות, לפגוע בהנהגה, כולל יחיא סנוואר, כמו שהבטיח שר הביטחון.
הפסקת אש הומניטרית זה משהו שעלול לעכב את התוכנית הזאת? זה משהו שעלול לשבש את כל התוכנית הזו של אותו מצור?
בהחלט, זה בהחלט יפגע בלחימה. אחת הבעיות של הפיקוד של החמאס בניהול המלחמה במצב הזה, זה שאין לו תמונת מצב. גם כנראה אין לו תקשורת עם כלל העמדות והלוחמים. הפסקת אש תסדר מיד גם תמונת מצב, גם סידור מחדש של ההתארגנות, מגע עם האנשים שהם כרגע אולי מבודדים, ומילה מעודדת שתחזיר אותם לתודעה שהם מלוכדים ויש להם להמשיך להילחם.
צריך אולי באמת לעדכן את יחיא סינואר על מה שקורה ביתר המקומות בעזה, אולי הוא לא מודע לכמות ההרס ושישמידו לו את הרצועה.
זה לא כמות ההרס, זה עניין של ניהול קרב. בסוף, למה רמטכ"ל היה כל כך חשוב לו, וטוב שהוא עשה את זה, וראוי להערכה שהוא עשה את זה, להגיע אתמול ללקוחות, בתוך רצועת עזה, את הלקוחות שלנו. כי המגע הישיר בין מפקדים, מתאם לא רק הבנות, מתאם את הנחישות, את הרוח, את התמיכה. כך עובדת מלחמה. אי אפשר לתת פקודות מרחוק.
את עזה צריך לשטח לשיטתך?
כמה שיותר. עזה היא סמל של הבירה החמאסית, וצריך להסתכל על גרמניה. חלק מהעובדה שגרמניה לא חזרה להיות כוח מוביל של דברים בעייתיים במלחמות, זה ההרס הנוראי שספגו כל ערי גרמניה.
תגיד, עוסקים הרבה ביום שאחרי ברצועת עזה, איך לדעתך זה צריך להיראות? אחרי שמחרים בעזרת השם את החמאס, איך צריכה להיראות השליטה ברצועת עזה?
של מי?
קודם כל יש לנו בעיה קשה עם נקודת המבט של האמריקאים על הסדר החדש של היום של אחרי. הם, כמו שכתוב בתהילים, הם עדיין מחזיקים למה שנקרא אבילים מדרך פשעם, רק הקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותם. המחשבה שאחרי המלחמה הזאת אפשר לסדר פתרון שתי מדינות, ורשות פלסטינית היא זו שתשקם גם את עזה וגם אנחנו ניסוג, נצטרך לארגן הגנת גבול על כפר סבא מקו כביש 6, זה מופרך, זה הזוי, זה אסון למדינת ישראל, ולכן צריך לומר שני דברים. קודם כל, אנחנו לא יודעים איך בדיוק יהיו התנאים לסידור היום שאחרי, כי הם עוד לא נוצרו, אי אפשר לדעת את מה שעוד לא נוצר, זה ביצה שעוד לא נולדה. היא מתהווה עכשיו בתנאים שלה. והדבר השני, אנחנו יודעים מה בכל מקרה אסור לעשות. למרות שאני לא יכול להבטיח שראש הממשלה לא ילקד בלחץ.
מה אסור לעשות? רגע, מה אסור לעשות?
אסור לתת את רצועת עזה לרשות הפלסטינית, ואסור לחשוב שכוח רב לאומי יעשה שם משהו מועיל, כמו שאנחנו יכולים ללמוד בלבנון, יש החלטת אום 17-1 שהתקבלה בסוף
מלחמת. אז זה מוביל למה שאתה, זה מוביל לכך שישראל תנהל שם את העניינים, כמו פעם.
לא צריך לפחד מזה.
כן, אנחנו צריכים להיות שם, להיות בתוך הרצועה, בתוך הרצועה האזרחית הזו.
קודם כל, היינו שם. ואפילו מבחינה של זכויות אדם, אם יהיו תחת ידינו, יהיה להם הכי טוב. הסיפור של לא באנו לשלוט על עם אחר, צריך גם אותו לבחון מחדש. כי אם קיום מדינת ישראל אומר שצריך לשלוט בהם, אז נשלוט בהם. אחרת אין לנו קיום.
מה, לעולם ועד? אבל אני רוצה להבין אותך. זה לא שאני לא מסכים עם הדברים שאתה אומר לגבי הרשות הפלסטינית, אני מאוד מסכים. אבל אני רוצה להבין מה אתה אומר בעצם. שמה, לעולם ועד ישראל תשלוט על 2 מיליון פלסטינים שגרים ברצועת עזה?
רגע, לא אמרת בראש השנה ידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלינו,
אמרתי.
נחלתנו. אז מה הבעיה בין להדביר עמים תחתנו? אבל אני אומר יותר מזה, גם אם לא יתנו לנו, ומאוד גדול הסיכוי שלא יתנו לנו, האמריקאים לא יתנו לנו לקחת מטר מאדמת עזה של בוקר השביעי באוקטובר, שתישאר אותו דבר, גם דבר שצריך לזכור עד כמה הם לא ממש בעדינו, אבל גם אם לא ייתנו לנו, עצם זה שאנחנו לא מתייחסים לזה כתפוח אדמה לוהט, שרק ייקחו מאיתנו. אנחנו אין לנו בעיה. עצם העמדה הזאת אומרת, אתם רוצים לקחת את זה מאיתנו? תראו לנו איך זה עובד. ואנחנו מוכנים לטפל בזה עד שיהיה לכם איזשהו רעיון איך זה יכול לעבוד.
טוב, ימים יגידו מה יקרה שם, קודם כל שיסיימו את המלאכה שם, והמלאכה עוד הרבה וארוכה, עוד הרבה זמן, ארוכה מאוד.
ארוכה מאוד וזקופה
להרבה סייעתא דשמיא. בהחלט, הרבה סייעתא דשמיא. אמרת את המילה, את המשפט הכי נכון בהקשר לכל המלחמה הזו. בלי סייעתא דשמיא לא שווה כלום, ותהיה בעזרת השם הרבה סייעתא דשמיא. נתפלל על כך, נלמד תורה כדי להגן על הלוחמים שם, ועל כל עם ישראל. אלוף במילואים גרשון הכהן, תודה שדיברת איתנו.
בוקר טוב, תודה.
בשורות טובות.
אתה שם לב שלאף אחד אין באמת תשובה מה לעשות ביום שאחרי?
אני אגיד לך מסתכלות אחרת. גרשון הכהן בא ממקום מאוד מפוקח. מי אני שאני, כאילו, הקונספציה שקשלה פה, למה עכשיו לתת עיצות?
כן, אבל הוא אומר לך גם, אם כל מה שהוא חושב שצריך להיות שם, שהעולם, עזוב העולם, ארצות הברית לא תיתן לך. וזה נכון, ארצות הברית לא תיתן את זה.
כן, אבל אחרי המלחמה הזו הרבה דברים יראו אחרת, וצריך להמתין לראות מה יקרה עם עזה. להגיד היום מה נעשה שם כשאנחנו לא יודעים איך זה ייראה, אולי האזור יהיה שטוח, לא יקלום אף אחד.
קודם כל שצהל ינצח,
קודם כל שתהיה סייעתא דשמיא לנצח, ואז נחשוב מה עושים.
קודם כל שינצחו, קודם כל שחסרו את חמאס.
מקבלי החלטות יכולים לחשוב על הכיוונים ועל כל מיני אופציות על השולחן, אבל מאוד מוקדם, אני חושב שזה מאוד מוקדם. פרסומות.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
יד איתנו המרואיין הבא, אני מקווה. בינתיים אני רואה שהעיתון דה מרקר של ביתאון השמאל הקיצוני הארץ ממשיך להלום בחרדים. צריך לגייס את החרדים, למה נותנים כסף למורים החרדים, בהנהגה החרדית יצאו לקרב על הכסף, פשוט לא יאומן איך עיתוני תעמולה מאזן הנחות ביותר בזמן מלחמה ממשיכים בתעמולה זולה כל כך, כשמדברים על כסף למורים, מסכורות למורים ולא שום דבר אחר, וחייבים להמשיך לתקוף את החרדים. הם לא יכולים להירגע, להתאפק, קצת להרגיע בתקופה הזו.
אין פה עניין להירגע, הם פשוט צבועים. אתם כל הזמן, דה מרקר וכל העיתונים והתקשורת כולה, דואגים כל הזמן לכאורה, כן, למפונים, למשפחות, לבעלי העסקים, לאנשים שאין להם מה לאכול. וכאילו פתאום שמדובר במשפחות חרדיות, אז אין לכם בעיה שהם ימותו ברעב? כאילו זה הסיפור שלכם? זה הקטע שלכם? איזה צביעות.
לחלוטין. טוב, ניסים אל קסלאסי, שלום, בוקר טוב.
שלום וברכה. בוקר וברכה.
שלום ניסים.
שיהיו בשרות טובות. מנכ״ל חברה קדישא ראשון לציון, ותכף נדבר על זה, אבל ביום חמישי נס גדול אצלך בבית.
כן, ברוך השם, ברוך השם, חסדי השם.
נכון. מה, תספר לנו מה היה. אני ראיתי את התמונה של שולחן השבת, וישר מישהו כתב לי שהוא מזהה את הבית שלך. אבל אני כן רוצה לשאול אותך מה היה שם.
רקטע שנפלה על הבית, ליד הבית, אי שם בשפלה, במרכז.
אני אספר לחברים. מה שקורה זה שאני נמצא בערבית ביום חמישי במושב, ופתאום
מושב, אפשר לומר איזה מושב, נכון?
מושב ספריה, כן.
סמוך לנדבד, כן.
ואני שומע, אז כולם כרגלם נכנסים לאזור מוגן, פתאום ניגש אליי הבן של ראש המועצה, אומר לי, אדוני, זה ברחוב שאתה גר בו. מיד עזבתי, נסעתי מיד מהר לכיוון הבית, אני מגיע, אני רואה בחזית של הבית שכל החלונות על הרצפה, אבל השכן, הבתים הסמוכים אליי, שחטפו את הפגיעה הישירה, בית אחד בוער באש, בית לידו גם כן חטף עדף רציני, ואני אומר, תשמע, יש פה שני אנשים מבוגרים בתוך הבית. רצים מיד לתוך הבית, ברוך השם מגלים כנס הגדול, שרואים זוג אנשים מבוגרים שהיו ממושמעים ונכנסו לאזור המוגן, וברוך השם יוצאים בלי פגע, שזה חסד השם גדול, וגם הבית הסמוך.
ובבית שלך מה?
הבית שלי הוא הבית הסמוך לבית שנפגע, הוא ממש ממולו, וכל החלונות פשוט בבית לא נשאר. חלק מהחלונות נפלו לגמרי, חלק נשברו, אבל הטרינה הגדולה שזה בחזית של הבית, ליד השולחן שבת, ברוך השם אנחנו...
רואים, רואים את התמונה עם שולחן השבת שנותר שלם לחלוטין.
אני חייב לשאול שאלה לשולחן שבת, כי באמת זה היה...
להכין שולחן שבת ביום חמישי זה גם כן...
ממתי שולחן השבת אצלכם ארוך כבר? הוא קודם כל ארוך היה מאוד יפה, אבל ממתי?
היא מקפידה ביום רביעי בערב תמיד לערוך את שולחן שבת. במשך כל השנים האחרונות היא מקפידה מאוד בדבר הזה, והנה, בוך, לערוך שולחן נגד צוררי, שאתה רואה מה זה? שולחן השבת, זה שבת שאומרת.
בטח, עוד לא חזרתם הביתה, נכון?
אנחנו לא עזבנו את הבית, נשארנו בבית, באו אנשים, יהודים טובים, עזרו לנו להתארגן צ'יק צ'אק מהר, שמנו ניילונים, שמנו כל מיני אמצעים כאלה ואחרים, ברוך השם.
כן, זה לא חורף.
בשבוע. הכנסת אורחים כמו שצריך מארבע כיווני האוויר, אתה עושה את השבת. גם את זה צריך לעבור, ולעבור את זה בשמחה וטוב. ואני חושב שזה חלק מהכוח שהקדוש ברוך הוא נותן, וצריך לעשות את זה כמו
שצריך. טוב, אני חייב מילה אחת ממך כמנכ״ל חברת קדישה של ראשון לציון. היית החלק העיקרי, לפי מה שאני יודע,
עד היום.
בכל טיפול בחללים.
תראו, אני חייב לומר בראשית דבריי בנושא הזה, קודם כל, ועם כל הדבר המצער שבעניין, אנחנו, היה לנו את הזכות הגדולה מאוד לקפל בכל הנרצחים והנהרגים על קידוש השם, אבל אני אומר, ואני אומר את זה כמי שהיה במשרד הזה, ומי שמכיר את המשרד לעומק, חייב להגיד ולפרסם עושה מצווה. המשרד, המנכ״ל, יהודה אבידן, השר לשירותי דת, אני אומר לכם שזה קידוש השם, שאני לא יודע, ברוך השם, המדינה שלנו לא חפתה כאלה מקרים, אבל כמי שלא היו חייבים לקחת העניין לידיים, לקחו והרימו את זה ברמות, שהם בעצם לקחו ועשו את זה הרבה יותר טוב מהגופים שהיו ממונים על כך, ולא אני אומר את זה לבד, אומרים את זה גם כל מי שהיו אנשי המקצוע, מנתיב שירות המדינה שהיו אצלנו. כולם, לא, ללא יוצאים לכלל, ועל זה מגיע להם ישר כוח. אני אומר לכם שבמוצאי שבת בלילה קיבלתי טלפון מיהודה אבידן, מהמנכ״ל. אמר ניסים, תשמע, אנחנו נמצאים באירוע אחר, צריך להתגייס פה לסיפור. כמובן שברוך השם אמרנו שמיד אנחנו נרתמים. וביום ראשון בבוקר כבר הייתה ישיבה עם השר, ודבר אחד שמענו, תשאו לדרך, אנחנו מגבים אתכם, מה שצריך תרימו את הפרויקט הזה.
אין ספק שביום שאחרי המלחמה אחד הדברים, או אחד המשרדים, או המשרד שקבל הרבה מאוד ביקורת חיובית, על העבודה שהוא עשה.
זה המשרד לשירותי דת, על כל שלוחותיו.
ואתה ניסים, יש לך חלק לא קטן בכלל בכל הטיפול בחללים.
חברים, אני אומר לכם, האמרות היו קשים. לא, אפילו בסיפורים שכולנו גדלנו כל הזמן, על מה עשו בשואה, אני אומר לכם שמה שאנחנו חווינו ומה שעשינו...
ניסים, אנחנו עוד נרחיב על זה, כי פשוט הזמן שלנו יסתיים, עוד נדבר על זה ונעלה על נס את הפעילות הקדושה שעשיתם ואתם עדיין עושים. ניסים אלקסלסי, מנכ"ל חברה קדישא ראשון לציון, תודה, בשורות טובות.
יום טוב, שבוע טוב.
להתראות, דוד, יום טוב, ניפגש מחר.